כל שנה אזכרה לנשמתו, ואנחנו מזכירים משפחה ורבים ואומרים דברי תורה על ידי רבנים חשובים, וכמובן גולת הכותרת ספר ויען שמואל, בעזרת השם נעשה כבר בפעם ה-19 אנשי תורה רבנן ותלמידיון, וגם למעשה הכל זה מכוחו של אבא עליו השלום, כי חלק ניכר מהשותפים להוצאת הספר זה בא מהקרן לדוד, זו קרן שאבא הקים בזמנו,
שמי שרוצה להתברך במילה על ידי מועלים ידועים אז יכול לקנות את הברכה, ואז היו מוכרים את הברכות ביום כיפור בתי כנסת, ומי שמוסיף אז הוא מקבל את הזכות להתברך, ומהכסף הזה שנאסף בכל שנה אנחנו מוצאים את ויען שמואל. והאמת אנחנו כל שנה שולחים הודעות, פעם קרה שלא שלחנו מסיבה שהיא, וגם שלחו כסף, כלומר למעשה בלי שאנחנו עושים כלום הכסף מגיע ומזה יוצא הספר הזה. כי אבא בספרים הללו, הספרים שהוציא, כפי שאתם יודעים, למעלה מ-200 ספרים של רבני טוניסיה בעיקר, אבא הוציא בימי חייו, חלק זה הדיר אותם, חלק ספרים מכתב יד, וכיוון שבאמת הוא פעל ועשה רבות למען ספרי הרבנים שיצאו לאור, אז מידה כנגד מידה לא באת לה, וברוך השם, זו כבר שנה ה-19 ברציפות, אנחנו מוציאים ספר לעילוי נשמתו, ספר מלא וגדוש, כפי שכולם מכירים אותו, הוא התפרסם בכל רחבי תבל, בכל עולם התורה.
העת נשמע את מורנו הגאון, רב יצחק ברדה שביטה, כל ישיבת יצחק ירנן, ומדי שנה ברציפות הוא מגיע אלינו. בכבוד.
ככל שאנחנו כביכול מתרחקים מיום הפטירה של הרב שמואל עידן עליו השלום, ככל שאנחנו מרגישים את החיסרון שהיה הרוח הפועמת בכל הישיבה, בכל הארץ, על העניין של כתיבת חידושי תורה, על העניין של כתיבת שאלות ותשובות. פשוט מאוד, כאשר היה מנוח, היה חי, כולם היה להם איזה דרבון ללא הפסקה. לא תאמר, דרבון קצר מספיק לו. כל אחד ואחד מקבל דרבון, מילה מכאן ומילה מכאן ועוד מילה ועוד מילה. ושלא תאמר, שהוא לא היה משתתף, הוא בעצמו כן היה מפרסם באור תורה כל מיני שאלות ותשובות קצרים שהוא כתב בזמנו. הפעולה הזאת של כתיבת חידושי תורה, שהיא מלאכת שמיים של כל גדולי ישראל מאז שהסתיימה חתימת התלמוד, תמיד היו כותבים ראשי פרקים, פירושים, חידושים, כל אחד קורא לקונטרס שלו, משהו מגילה נסתרת, וכיוצא בזה. למה? לפי שתורה שבעל פה, היה אתה ראשו יכתוב. כמה שפחות, כמה שאתה עדיף. אחד מהדברים שהתגלה לי במשך עשרות השנים, שהרמב״ם, כשהוא כותב פסקי ההלכות במשנה תורה, הוא לא כותב כמו כל חכמי ישראל, בכלל לא. אתה מרגיש אילו יכולתי לכתוב בפרק אחד, לא כתבת אותו בשתיים, זה לא סתם הלצה. זה פשוטו כמשמעו. להרמב״ם לכתוב תורה שבעל פה אסור. אמר, מה אתה כותב? הרי אסור לכתוב. אבל מה לעשות? עד לעזד השם ועוד תורתך, אין ברירה. אין לך ברירה? בוא נראה. תרשום. אתה כותב? רגע, אבל זה יותר מדי ארוך. לא. קצר כמה שיותר. אסור לי להאריך במקום שאני צריך לקצר. אבל עדיין לא מבינים. אם זה פוגע בהבנה, אני אאריך. כי הצורך לכתוב תורה שבעל פה, הביא את האדם לכתוב. אז אם צריך לכתוב כדי שיבינו, אז אני עובר על העניין ואני מעריך קצת יותר. אבל אף פעם לא היה מעריך הרמב״ם. באחד השאלות שהיה, שאלו אותו, כבוד הרב, לא מצאנו בהלכות מילה שאבי הבן מברך שהחיינו על המילה. יש, נכנסו באותה של המורה, אמינו, על המילה, אבל שהחיינו לא כתוב. אולי אצל כבודו אין שהחיינו בברית מילה. מה אתם הייתם עונים לו? כתוב, יש ברכות ברכות, הוא לא ענה כך. הוא עונה לו בתמיהה רבתי, מה למדת הלכות מילה ולא למדת הלכות ברכות ברמב״ם? זו הייתה תמיהה של הרמב״ם. כי הרמב״ם כשכתב הלכות ברכות, אז הוא בטוח שהאדם למד את כל הלכות ברכות. הוא לא ישאל שום שאלה מה מברכים ואם מברכים ואם יש ברכה או אין ברכה. אין דבר כזה. נמצא שהרמב״ם כשהוא מראה לעצמו נכונות כן לכתוב, הרי שמול עיניו תמיד האיסור דברים שבכתב, אה אתה רשאי לומר בעל פה, דברים שבעל פה, אה אתה רשאי לומר בכתב. וזה מול עיניו כל הזמן. אף על פי שאף פעם לא נמנע הרמב״ם לכתוב ולהאריך במקום שצריך להבהיר ולהסביר את ההלכה כראוי. הפרט הזה, במקרה אני פגשתי אותו בכמה עשרות מקומות, מאות מקומות, אבל זה רק קטע קטן מלכות כתיבה. תמיד היה אומר מרן ראש הישיבה, רבי מאיר השם שמר וחייהו, תמיד כללי הכתב והמכתב זה כמה וכמה, אין להם סוף. הפרטים, הכללים, השימת לב, לא להאריך במקום שצריך לקצר, לא לקצר במקום שצריך להאריך. והבהירות זה למעלה מכל. אבל זה התפקיד של תלמידי דבריו. בדור האחרון שהתמעטו הכותבים בכלל, התחילו גדולי ישראל לפחד על המצב שאף אחד לא כותב. התחילו לפרסם כל מיני כתבי עת, קבצים וירחונים וכל מיני דברים כאלה, כשהיו מהידועים בעבר, הפרדס ועוד כאלה וכיוצא בזה. ולאחרונה, ברוך השם, יותר מ-40 שנה אור תורה ועוד כמה. וכל אחד מנסה את כוחו להגדיל תורה ולהאדירה. בדרך כלל הרמב״ם היה נגד התשובות האלו של המכתבים ושאלות התשובות והענייה. אבל כשיש שאלה על מעשה, כותב את זה וזה. כנראה שההסתכלות היא לא כמו כל מה שאתם אומרים, הנה, רבי חלפון מעריך ורבי משה סטרוק מקצר. כאילו יש איזה שיטה מסוימת. אחר מחילה זה לא שיטה בכלל, זה עניין של מציאות. קיבל מכתבים, קיבל שאלות, ענה תשובות. הוא לא חייב להאריך במכתב ששואל אותו מותר ואסור. אבל במקום שאתה מפרסם כתיבה של חידושי תורה, של להסביר דברים, יש פעמים שגדולי הדור לא חידדו באיזשהו מקום, והחכם רוצה לחדד דבר כדי שיראו גדולי הדור, יגידו כן או לא. והדרך הנכונה היא לכתוב תמיד. אני בילדותי הייתי כותב כל דבר, אבל לא הייתי מפרסם. חכם, המורה שלי, חכם מאיר וקנין עליו השלום, הרב הראשי של טבריה, היה תמיד מעיר לי הערה גדולה כל הזמן. תמיד תכתוב. וכי אני אמרתי לך להכריח מישהו שיקבל דבריך, תכתוב. הגדולי הדרך, גם. מה אני עשיתי? חסידות של ילד. מקום גדולים על תעמוד וזהו זה. חזק וברוך. עד שיום אחד היה איזה דבר חשוב, הוא אמר לי, אתה השם שאמרתי לך לפרסם ולא פרסמת. הרהר רגע ואמר לי, אתה יודע, כתוב בתורה לא תבערו אש בכל משותיכם יום השבת? אמרתי לו, כן. אמר לי, מה זה לא תבערו? אמרתי לו, לאו. זה לאו. ואתה נזהר לו לבער. אמרתי לו, מה השאלה הזאת? אומר לי, למה? אמרתי לו, זה לאו, מה זאת אומרת למה? אמר לי, אתה יודע שיש עוד לאו? לא תגורו מפני איש, לא תאגור דבריך מפני איש? אתה מכיר את הלאו הזה? למה מזה אתה מפחד ומזה אתה לא מפחד? אז עוד פעם נעצרתי. אמר, אתה חייב לפרסם, אתה חייב לומר את דעתך. יבוא החכמים ויעיינו. כשאני לא מפרסם, אני כאילו אומר לחכמה למות. החכמה תמיד צריכה להיות חיה. עולה למעלה. וכל חכם מוסיף עוד פירוש ועוד זה ועוד זה ועוד זה. יש לנו למשל, דוגמה של עכשיו. כתוב בגמרא מגילה דף ה' בקשר ברבינו יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, לעקור תשעה באב שחל בשבת. כמו השנה. רצה לעקור אותה. ולא הסכימו לו חכמים. למה רצה לעקור? אמר, כיוון דידחה, ידחה. מה שכבר נדחה, נדחה. החכמים לא הסכימו לו. מי שקורא את הקריאה, הוא יגיד, כן, זה רבינו הנשיא היה כוחד היתרה, אני יודע מה, והשני אומר לך לא, וככה. לא, לא, אלו הסיבות, ולא ככה לומדים תורה אף פעם. יש את כל הביטויים לעקור, זה ביטוי קשה מאוד. הוא מראה על ככה. פשיטה שהחכמים שחולקים, יחששו, אשתחד, לא צמנו, אולי גם השנה לא עשו. ואם זה היה השנים האלה, לפני שנה לא צמנו, וגם לפני שנה לא צמנו, אז כנראה כבר ביטלו את התשעה באב. זה סברה. אבל מה הסברה של רבנו הקדוש, שיגיד דבר כזה, מבקש לעקור? מה זה לעקור? אז מסביר רבני יששכר, בהקדם של הירושלמי, כתוב בירושלמי, חבר שנפטר, תדאג כל החבורה. מישהו במשפחה שנפטר, ידאגו כל המשפחה. נולד בן, בן זכר, התרפאה כל המשפחה. זאת אומרת, כשנולד בן זכר, זה מרפא את המשפחה. ורבי יהודה הנשיא היה מבית דוד, כמו שכתוב בגמרא ובסביר שבת, דוד המלך. אמרנו, דוד המלך היה, רבי יהודה הנשיא היה מבית דוד, וכנראה, אי הוא לא חזה, מה זה לחזה? כתוב בגמרא, שמשיח של ישראל נולד במנחה של תשעה באב. אז הוא אומר, אם נולד המשיח, התרפאה המשפחה. אז מה נעשה עכשיו? מחר נצום? על מה נצום? כבר התרפאה המשפחה. זה הסברה של הרב בני יששכר. ומה החכמים שחולקים עליו? החכמים לא חולקים עליו, הם מקבלים את הסברה הזאת של שהוא נולד במנחה, ולכן הם חנקו על רבי יוחנן ואמרו, הרי רבי יוחנן אמר, אילו הייתי שם, הייתי קובע את התשעה באב בעשירי, לאמר שרובו של אחד נשרף בעשירי. עכשיו ש... אז הוא אומר, לכן החכמים הסכימו לדעתו, וקיבלו דעתו שבאמת קובעים תשעה באב בתשעה. אז שבת באה, אז דוחים אותו. אבל דבר שהוא נקבע כבר, אי אפשר לעקור דבר שנקבע, אלא אם כן בדין גדול ממנו וחכוה במניין. ולכן אני מסביר את העניין שהחכמים, כל אחד ראה את דבריו והסביר את דעתו לפי הסברה שלו. אז פה רבי יהודה הנשיא לפי שיטתו. אותו דבר שמעתי ממרן ראש הישיבה לפני כמה שנים, שרבי יהודה הנשיא היה מקדש, רבי יהודה חייב עלי רפתה, היה מקדש על הפת. הוא אומר לו, מה אתה עושה על הפת? כתוב בגמרא, הצדעת היה גפן, רבי מאיר, רבי יהודה אומר חיטה. אז למה רבי יהודה היה חייב עלי רפתה? כי הוא סובר, חיטה, זה לחם. לכן חייב עלי רפתה. כל חכם היה הולך לפי השיטה שלו. יש עוד דברים אחרים, לא נערך בזה עכשיו. כי רצה שדברי תורה אינו נעל משפט רבי שמואל, וזה בגלל זה, 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 וזה ב